שלום ענבר איתן גולדשטיין.
שלום לשאול אדרת. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לשוק ההון בקטנה, הפודקאסט שסוקר בקצרה את הסוגיות הכי מעניינות בשוק ההון. גם את הפרק הזה הקלטנו באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה בתל אביב יפו. והיום יש לנו פרק קצת מיוחד, כי כמו שכבר סיפרנו לכם, שנינו עורכים בעורכי דין, בתחום שוק ההון, דין הניירות ערך. אני עושה בעיקר ואולי רק את זה, אבל שאול שאיתי, הוא יש לו עוד כובע, וכובע מאוד מרשים. שאול עוסק בבלוקצ'יין.
משתעשע בבלוקצ'יין.
בבלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים, הוא מהראשונים בארץ, אני מרשה לעצמי להחמיא לך, שעוסק בשאלות משפטיות מעולמות הבלוקצ'יין, ואתה אפילו מדורג, למי שלא יודע, בכל מיני מגזינים בינלאומיים כמומחה בתחום. כמו שאתם יודעים, עורכי דין זה המסוק. אין לי הרבה זמן פנוי, את הזמן הפנוי שלי אני בדרך כלל מבלה עם בן זוגי והילדה שלי, והיום סוף סוף התפנה לי זמן ויש לי הזדמנות לשאול את שאול את כל מה שתמיד עניין אותי על קריפטו, ואף פעם לא היה לי זמן לשאול אותו, אז איזה כיף לי.
קדימה.
אז יאללה, אז אני אשאל אותך את השאלה הכי בסיסית, למה זה טוב?
אין לזה תשובה. תראה, הקריפטו הוא תפיסת עולם שבבקסטייג' שלה יש כל מיני אידיאולוגיות, חלקן חכמות יותר, חלקן חכמות פחות. היא מדברת על דמוקרטיזציה, על יכולת להעברת נכסים, בעלות. היא מדברת על ייעול של הכלכלה, על שוב, אידיאולוגים מסוימים חושבים שזה ביטול של כל מיני מנגנוני נאמנויות מיותרים בכלכלה. אבל אני אתן לך דוגמה ללמה זה טוב. אנחנו חיים היום בעולם שבו אנחנו מוקפים וכל החיים שלנו נסמכים על מנגנונים קטנים ומרגיזים של נאמנויות. ואנחנו לא מודעים לזה, אנחנו לא שמים לב לזה, כי הורגלנו כך.
מה למשל?
בכל תחום. אני מיד נותן לך דוגמה. המנגנונים האלה הם לא יעילים ולא תמיד חכמים. אני אתן לך דוגמה שעלתה לי בימים האחרונים. אנחנו עוסקים בתחום ניירות ערך. בחוק ניירות ערך יש הוראות על איך מנפיקים מניות, חברה ציבורית. ויש אמורה מה קורה כשחברה ציבורית לא רוצה לעשות הנפקה דרך תשקיף, אלא רוצה להקצות ניירות ערך למשקיע פרטי בעסקה פרטית. קוראים לזה הקצאה פרטית. ואפשר לעשות את זה, רק הרשות והמחוקק חושבים שזו דרך נהדרת לעקוף את החובה של פרסום תשקיף והחובה להקצות לכל הציבור, ואז הם אומרים, אין שום בעיה, תעשו את זה, אבל יש לכם איזשהו, אנחנו עוקצים אתכם בקטנה, מציקים לכם קצת, יש לכם תקופה של חצי שנה שהמשקיע הזה לא יכול למכור את המניות. אחרי החצי שנה האלה, הוא יכול למכור אותם בטפטופים למשך עוד שנה וחצי, ואחר כך זה חופשי. עכשיו את אומרת, אוקיי, יש היגיון. בוא נלך ליישם את זה. נהיה חברה ציבורית בבורסה בתל אביב. נקצה מניות בצורה פרטית. והמשקיע חסום. מי מונע ממנו למכור את המניות שלו? שאלה טובה. סימן שאלה. הבורסה לא יודעת לעשות את זה. המניות, למרות שהיום הן כבר לא תעודות מניה, נייר, אלא הן דיגיטליות, אין בהם איזשהו קוויית, אין בהם איזשהו מנגנון שמונע במשך חצי שנה למכור אותן.
כן, גם החברה אפילו לא יכולה למנוע את זה, הרי לחברה כחברה ציבורית אין מושג איפה הן נמצאות.
נכון, וזה לא כאילו שהחברה לרישומים רוצה את האחריות הזו עליה. למעשה יש כאן דוגמה פשוט שדיברתי עליה בימים האחרונים. דוגמה למנגנון שאנחנו אפילו לא מודעים לו, שיש כאן איזשהו גורם אחריות, או גורם נאמנות. במקרה הזה, המנגנון הוא מרגיש לנו, כשאנחנו מסתכלים עליו, הוא מרגיש לנו אולי טיפה יותר מטופש, כי יש פה צורך במנגנון נאמנות, אבל אין גורם נאמנות במנגנון הזה. הבלוקצ'יין, לטוב ולרע, לא יודע לעבוד ככה. לטוב ולרע הוא עובד על נוסחות מתמטיות שנקבעו מראש. לכן, אם לדוגמה, מרשם ניירות הערך בבורסה בתל אביב, היה מבוסס על הבלוקצ'יין, אז המניות שאת קיבלת, אמנם הן זהות למניות שלי, אבל הבלוקצ'יין יודע לזהות אותן באופן שונה מאלה שלי, והוא יודע לקבוע להם כלל, הוא יודע לקבוע שמהחשבון שלך הם לא יכולות לצאת למשך חצי שנה. לא יעזור בית דין. אי אפשר. זה החוק. אז לזה טוב הבלוקצ'יין. בצד השני של המשוואה, חוקים נועדו להיות, או באיזשהו שלב אנחנו מבינים בחיים שחוקים נועדו להיות גם גמישים, ולאפשר גמישות, ולאפשר להתמודד עם מצבים שלא ידענו לצפות מראש. חוקים צריכים להתפרש על ידי בני אדם, ולא על ידי מחשבים. פרשנות של מחשבים יכולה להיות אבסורדית. מחשבות על להיפטר ממנגנוני נאמנות או לשנות את יחסי הכוחות בעולם הם מחשבות שאני אישית חושב שהן לא ריאליות. אני חושב שזה פשוט עושה שיפטינג של מוקדי הכוח ולא ביטול או שינוי של מוקדי הכוח.
אבל בלוקצ'יין כן עכשיו כדבר שיכול להתורתית לשנות את העולם, ואני אני מנסה להבין איך זה היה משנה את העולם בסוף, או איך זה אולי ישנה אותו. עדיין אנחנו לא יודעים.
אנחנו במקבילה שהיא כבר כמה שנים, אבל אנחנו במקבילה לעולם האינטרנט, אנחנו נמצאים בשנות ה-80 של עולם האינטרנט. כלומר, יש מעטים עכשיו כבר יותר שרואים את הטכנולוגיה, עושים עליה ניסויים, אבל לא יודעים עדיין עד כמה היא תשפיע על האנושות. אני חייתי את התקופה הזו בניגוד אלייך. אז אני זוכר את החיים לפני האינטרנט, לפני המחשב ששולט בכל תחום בחיי. ובהסתכלות בדיעבד, ברור לנו כמה האינטרנט שינה את חיינו. אני לא בטוח זו הייתה שאלה לגיטימית, או שהרבה אנשים באמצע שנות ה-80 יכלו לתת לך תשובה אמיתית שצופה את האינטרנט ואת גוגל ואת פייסבוק ואינסטגרם ווואטסאפ וסמארטפון ואפילו טסלה. זאת אומרת, רוב האנשים עדיין, ואני כנראה תומך בתפיסה הזו, אומרים יש כאן משהו, יש כאן פתרון, אני עוד לא בטוח מה הבעיה, אבל אני בטוח שכשאני אמצא את הפתרון ואני אדע ליישם אותו בצורה טובה, אני אהפוך את העולם כמו שאנחנו מכירים אותו היום.
אם אני מבינה נכון, אז אתה אומר שבעצם כל הטכנולוגיה הזאת יושבת על מחשב, המחשב מנהל את כל הפקודות, נכון? ולאדם אין יכולת להתערב בפעילות הזו של המחשב.
באידיאל, בשאיפה.
ובמציאות?
במציאות, זה גם שאלה שעולה לי עם רוב היזמים שאני פוגש, בתוך עולם הבלוקצ'יין יש תת קטגוריה שעולה וצומחת, שקוראים לה DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, כלומר נותנים למחשב או לקוד שליטה מוחלטת, ואומרים לו, מעכשיו תתנהל אתה ותעשה מה שתכנתנו אותך לעשות. וחלק מהקסם בעולמות שלי, בעולמות של הרגולציה שחלה על תחומים פיננסיים, זה בעצם לבוא ולהגיד, אין כאן מישהו, בן אדם שמבצע פעולות פיננסיות, ולכן אי אפשר לבוא למישהו ולדרוש ממנו רישיון, שבעולם המסורתי היינו מבקשים ממנו רישיון. למשל, בעולם המסורתי על ייעוץ השקעות או על ניהול תיקי השקעות, אנחנו דורשים רישיון. אבל אם ניתן את זה למחשב, לקוד, לבצע, אז ממי נבקש את הרישיון הזה?
ואז מה, איך הוא מנהל את ההשקעות? אתה בעצם נותן למחשב הוראה להשקיע במסלולים עם אחוז, עם תשואות מסוימות?
אני לא נותן לו הוראות.
אוקיי.
הוא אוטונומי לחלוטין. אני נתתי לו כלים, אני נתתי לו קוד, יש אנשים שיודעים לקרוא את הקוד הזה ולהבין מה המשמעות, ואנשים אחרים לתוך הקוד הזה מזרימים כסף, והקוד הזה יודע לנהל את הכסף.
אז מה מונע בעצם, אם בסוף במציאות זה לא באמת מנוהל 100% על ידי מחשב, מה מונע
בעיקרון ממשל? בעיקרון זה כן מנוהל, okay. בסדר? אבל האמת האמיתית היא שלרוב יש איזושהי דלת אחורית, יש תקופות הרצה שאנחנו רוצים לבדוק שהקוד פועל כמו שצריך, יש הרבה מקרים שהיזמים אומרים, אני רוצה שהקוד יתנהל אוטונומית, אבל אם משהו משתבש שהגיע לעולם האמיתי ולא צפיתי מראש, אז אני רוצה את האפשרות להשתלט על הקוד ולתקן את התקלה, ואני בעיניים שלי של איש רגולציה, מסתכל על זה ואומר, אז אתה כן שולט בזה. אז כשאנחנו מחפשים
מצריך את הרישיון, אז
הנה מצאתי את הבן אדם.
לא, גם הרבה ממה שעומד מאחורי הטכנולוגיה הגיע מאיזושהי תפיסת עולם, כמו שאמרת בהתחלה, זה קודם כל תפיסת עולם, הגיע מאיזושהי תפיסת עולם, שהממשלה או הבנקים שולטים לנו בכסף, ואנחנו רוצים לשלוט בזה בעצמנו, אנחנו לא רוצים שאנשים האלה או החברות האלה יחליטו. אבל מה מונע מממשלה? פשוט לקחת את הטכנולוגיה, להטמיע אותה במערכת הכלכלית שלה, ופשוט לנהל את זה דרכה.
וואו, יש לי כל כך הרבה תשובות לשאלה הזו. קודם כל, זו לא תפיסת עולם שהבנקים והממשלות שולטים לנו בכסף, זו עובדה. אנחנו...
לא, תפיסת העולם זה אם זה טוב או רע.
אוקיי, בסדר. אני רק אספר לך על עצמי, אני לפני שנים, אלו שנים, אני עוסק בטכנולוגיה, אני לא מהמר, אני בטבעי לא אוהב להמר, אז אני גם לא מהמר על המטבעות האלה. בכל זאת אמרתי, בוא אני אקח סכום כסף לא גדול, שלא יפריע לי, ואני אקנה איתו ביטקוין, כי מה אכפת לי? סוג של הימור. ואז הבנק שלי אמר לי, לא, מה פתאום? אסור לך. ועד היום יש לי את המכתב הזה של הבנק שאומר לי, אסור לך, ועד היום אין לי את הביטקוין הזה. יכלתי לעשות איקס כסף הזה.
הוא לא יושב באיזושהי כספת אי שם עם מפתח.
לא, הבנק שלי אמר, הכסף שלך הוא לא שלך, ואני אחליט בשבילך שאסור לך לעשות את ההשקעה הזו.
איזה פסה.
אז, ואנחנו גם רואים במקרים אחרים, אנחנו רואים, תסתכלי על רוסיה, אז הממשל הרוסי אומר לאזרחים הרוסים, אסור לכם להוציא את הכסף, לא מהבנקים, לא מהמדינה, אנחנו רואים את רוסיה שמונעת מאוקראינה לקבל כספים.
אז מה מונע מאותה רוסיה להשתלט גם על זה?
זה לא שאלה של השתלטות, תראי, הטכנולוגיה עצמה, אם נסתכל על ביטקוין הגולדן בוי של הקריפטו, הוא בנוי מנגנונים שאמורים למנוע מאיזשהו גורם להשתלט עליו. כלומר, הוא מבוזר מספיק כדי שאף גורם זה לא ישתלם לו להשתלט עליו. אבל אין שום דבר רע עקרונית או אידיאולוגית בכך שממשלה תרצה ליישם בעצמה טכנולוגיית בלוקצ'יין, לרבות לצורך המטבע. קודם כל, אני אפתיע אותך, יש ממשלות, יש גופים רגולטוריים, שבטכנולוגיה עצמה של בלוקצ'יין משתמשים. אחת כזו, את מכירה, רשות ניירות ערך. היא מיישמת טכנולוגיית בלוקצ'יין במערכת יעל, מערכת הדיבור הודעות של הרשות לחברות ציבוריות.
אני לא חושבת שידעתי את זה.
איזה מבט מופתע. כן, אחת...
כי למי שלא מכיר, מערכת יעל היא סוג של ג'ימייל.
נכון.
כאילו.
היא סוג של ג'ימייל שמבוסס על טכנולוגיית בלוקצ'יין. כלומר, הטכנולוגיה עצמה יכולה להיות גם מאוד מאוד משעממת, ללא כל שאלות רגולציה, היא יכולה להיות פשוט טכנולוגיה, שלא מצריכה איזשהו ניתוח עמוק ובסיסי של מותר להשתמש או איך להשתמש בה. החלק השני זה מה שנקרא Central Bank Digital Currency, או בקיצור CBDC. עכשיו, זה בעצם השאלה של האם ממשלות ימירו את המטבעות שלהם למטבעות דיגיטליים. אנחנו חושבים שהיום אנחנו דיגיטליים, אנחנו לא, אנחנו חלקיים מאוד באחוז קטן, ואפשר להפוך את זה להרבה יותר דיגיטלי. מההבנה שלי, רוב מדינות המערב לא מאמינות בזה, לא היום, אבל הם כולן בלי יוצא מן הכלל בוחנות את זה, כולל בנק ישראל, עושה מפגשים, עושה חשיבה, עושה מחקרים על הנושא של האימוץ. הסיבה העיקרית, לטעמי לפחות, שהבנקים המרכזיים בעולם בוחנים את זה, זה כי הסינים בוחנים את זה. הסינים בוחנים את זה, כי מי שלא מכיר ולא יודע, רוב העסקאות הבינלאומיות נעשות בדולרים. זה לא סתם רוב, זה הרוב המוחלט. זה למעלה מ-80%, נדמה לי, תלוי באיזה יום בשנה, אבל זה אפילו לפעמים מתקרב ל-90% מהעסקאות הבינלאומיות. כלומר, גם כשסין עושה עסקה מול גאנה, איכשהו בדרך זה עובר בדולרים, וכשזה עובר בדולרים, זה אומר שלממשלת ארצות הברית יש גם שליטה, ולכן היא כל כך חזקה ויכולה להטיל סנקציות. הסינים מאוד לא אוהבים את זה. אז הסינים רוצים לראות איך הם יכולים להפוך את ה-UN שלהם להרבה יותר חזק ואטרקטיבי, ואחת הדרכים היא להשתמש בטכנולוגיה דיגיטלית לחלוטין. עדיין זה לא הבלוקצ'יין כמו הביטקוין, זאת אומרת זה לא מבוזר, זה בשליטה סינית. יש לזה יתרונות, עשויים בהחלט להיות לזה יתרונות לכלכלה. מצד שני, אם תסתכלי על מי מאוד מאוד נרתעים, הסינים יש להם סיבה מאוד כואבת שבה, שגורמת להם להסתכל על הטכנולוגיה הזו. אבל למשל הם מאוד מתנגדים לביטקוין. ותסתכלי על המשטרים שמאוד מתנגדים לביטקוין, או למטבעות הקריפטו המבוזרים באמת, זה בעיקר, או זה נוטה להיות יותר המשטרים פחות דמוקרטיים, נקרא לזה ככה, כי בעצם זה מאפשר לאזרחים שלהם קצת למרוד בממשל המרכזי, קצת להיות פחות נשלטים על ידי הממשל המרכזי. אז נתתי את הדוגמה שהיא קיצונית במדינת ישראל, שהבנק אוסר עליי לבצע עסקאות מסוימות, אבל בסין זה כנראה קצת פחות קיצוני, ובסין האזרחים יודעים שיש דברים שאסור להם לקנות, ויש דברים שאסור להם לשלם עליהם, כי העין של האח הגדול פקוחה. אני אתן לך דוגמה אחרת, ניקח את סטאר וורס, שאנחנו מאוד אוהבים, ושם בפרקים השונים של מעבר מרפובליקה לאימפריה למסדר הראשון, יש לפעמים ניואנסים שמתייחסים למטבע של הגלקסיה, והם אומרים, לא, רגע, המטבע של האימפריה? אנחנו כבר לא אימפריה, אנחנו כבר לא הרפובליקה, אנחנו האימפריה. אתם לא יכולים להשתמש, ויש לכם שבוע להמיר את כל המטבעות שלכם למטבעות של האימפריה, כדי שאנחנו נוכל לפקח עליכם, זה באחת מהסדרות עולה, או באחד מהסרטים עולה הנושא הזה של הכסף של האימפריה, מה פתאום, אנחנו פה בקצה הגלקסיה, זה לא משמש אותנו, זה לא רלוונטי אלינו, כלומר כסף יש בו כוח רלוונטי, שיכול לשמש את השלטון המרכזי בשביל לשלוט על התושבים, והוא מצד שני יכול גם לשמש את המורדים, את אלה שרוצים להתמרד, והטכנולוגיה הזו של הבלוקצ'יין היא נמצאת שם, היא נמצאת, היא בהחלט, כשאנחנו מדברים על דמוקרטיזציה של הכסף, אנחנו בדיוק מדברים על זה שאנשים פחות יפחדו מהמשטר המרכזי, פחות יפחדו ממה שהסינים אומרים להם מותר לכם לקנות או אסור לכם לקנות, כי הסינים לא יכולים לפקח על זה לכאורה.
אבל בצד השני, וצריך לומר את זה, זה גם יכול לאפשר לקבוצות פחות לגיטימיות, לפחות בעינינו, לפעול בלי פיקוח, זאת אומרת, בלי שאפשר להגביל את העברת התשלום אליהם.
בהחלט. קודם כל, עדיין בשביל לנפץ איזושהי סטיגמה שהיא קיימת, עדיין עם כל השימוש בקריפטו לביצוע עבירות ולתשלום בגינן, עדיין המטבע העיקרי שמשמש היום לפעילות בלתי חוקית בעולם זה עדיין הדולר. ויש את כל המחקרים האלה, את יודעת, מכירה את הסיפורים האלה על זה שאין היום שטר דולר שאין עליו עקבות של קוקאין וכל מיני דברים כאלה. בסדר, זה נכון. אז זה דבר אחד. מצד שני, אין מה לעשות, זה עובדתית היום, המטבעות חלקם ממש משתמשים בטכנולוגיות שנועדו לאפשר או למנוע מעקב אחריהם, והסיבה העיקרית לזה זה על מנת או לאפשר ביצוע הלבנת הון, או כדי לאפשר מימון טרור. היה ממש השבוע חקירה שהתגלתה על חברה בארצות הברית שבעצם אפשרה הלבנת הון במאות מיליוני דולרים, אולי אפילו מיליארדים, של המשטר הצפון קוריאני. כאנקדוטה צריך לזכור מהצד השני שהמקרה הראשון הבולט שבו קריפטו שימש לצרכים פחות לגיטימיים היה המקרה של ויקיליקס, כשארצות הברית בעצם התעצבנה על האתר הזה שהדליף כל מיני מסמכים מסווגים, ואז דרך הכוח שלה, השליטה שלה במערכת הפיננסית, אסרה או הורתה למאסטרקארד וויזה לאסור על סליקה של כספים לאתר ויקיליקס, שלכאורה הוא אתר לגיטימי, הוא חוקי, הוא אמנם הוא הדליף מסמכים שהם לא היו רוצים שהוא ידליף, אבל זה לא שהוא עצמו עשה פעולת עבירות, או לא כל מה שהוא מדליף זה עבירה. ואז לאתר הזה שמסתמך על תרומות לא הייתה לו ברירה אלא לפנות לביטקוין ולקריפטו ולהגיד תתרמו לי בכסף הזה, לטוב ולרע.
כן, טוב, יש לנו עוד מלא שאלות על התחום הזה, ובגלל זה אנחנו נקדיש לו שני פרקים. אז בפעם הבאה אני גם אשאל אותך איך זה רציונלי להשקיע במשהו שצריך בשבילו מפתח, שיכול לאבד, כי אני לא מבינה. וגם מה לדעתך, דווקא כמי שמומחה בתחום, האתגרים המשפטיים האמיתיים, שעומדים בפני גם המשקיעים וגם היזמים בתחום הזה, ונדבר קצת על NFT, כי זה נחמד, זה גם כזה נורא אין ב-NBA. מלא שחקני כדורסל משקיעים בNFT.
קצת פחות כבר.
לא, אבל גיליתי על זה מהשחקני כדורסל. זאת אומרת, פתאום אתה קורא שכל אחד מהם משקיע מיליונים, ואתה אומר לך, רגע, מה זה? למה יש תמונות של קופים?
גם עומר אדם.
בדיוק, למה יש תמונות של קופים כתמונות פרופיל באינסטגרם? מה אני מפספסת? ותחושה שאתה זקן, בגדול, שאתה לא מבין את זה. תודה רבה, שאול אדרת.
תודה רבה, ענבר איתן גולדשטיין.
ותודה רבה לאולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה בתל אביב יפו, שנתן לנו להקליט גם את הפרק הזה אצלם.